יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, פרשת השבוע בארבע חוקותיי. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו את מצוות השמיטה, שבשנה השביעית ושבתה הארץ שבת לשם. הכלי יקר, הגאון רב שמואל הלוי, זכותו יגן עלינו, מבאר מה הטעם של המצווה הזאת של שמיטה. הטעם הוא להשריש בעם ישראל את מידת האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. שעם ישראל יזכרו שהקדוש ברוך הוא הנותן כוח לעשות חיל, ורק בכוחו הארץ נותנת את פריה. ועל כן הוציאם מדרך הטבע לשבות בשנת השביעית, ועל ידי זה שיעשו הפסקה בעבודת השדה, יהיה להם זמן להתבונן שאדם זורע עץ פרי, הוא שם גרעין באדמה, כי ידוע שהגרעין הזה צריך להתרכב, ובכוח הצמיחה שבורא העולם הטביע בטבע של האדמה, גודל העץ. כי אחרת איך ייתכן שמגרעין רקוב גודל תפוח עץ? רק בורא העולם יכול לעשות את זה. וזהו המטרה של שמיטה. ושבת הארץ שבת לשם. למה הוא קורא לזה שבת? כשם ששבת מטרתו שנזכור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים, כך אותו דבר שמיטה, המטרה היא שנזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעשות חי. ועוד יותר רואים מהפרשה, שבשנה השישית, שכבר האדמה תשושה, בכל זאת, נותן הקדוש ברוך הוא כוח באדמה, שהיא תיתן פריה לשלוש שנים, כדי שנדע שבורא העולם, הוא המחיה את העולם, הוא נותן את הכוח לצמיחה באדמה, והוא הנותן לנו כוח לעשות חי. ועל ידי זה, איננו יהיו תלויות ונסיעות, ועל ידי זה, איננו תהיה נסועות אל הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו רואים בירידת המן, שחזר מלמדים אותנו שהמטרה של המן שהשם נתן במדבר, שהנה ישראל יהיו נשואות יום יום לקדוש ברוך הוא. כי שאלו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה הקדוש ברוך הוא לא הוריד את המן לישראל פעם אחת בשנה? למה צריך כל יום לחפש את המן? אמר להם, אמשול לכם משל. למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שהיה לו בן יחיד. הוא פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה. ולא היה רואה את בני אביו, אלא פעם אחת בשנה. הפעם הזאת שהוא צריך את הפרנסה, אז הוא בא לאבא. מה עשה אבא? עמד ופסק לו מזונותיו בכל יום. החליט, לא פעם בשנה, כל יום אני אתן לו. והיה רואה את פני אביו בכל יום. אף הקדוש ברוך הוא נתן לישראל את המן בכל יום, בכדי שיהיו מכוונים ליבם להבינו שבשמיים. האבא אוהב אותנו, אנחנו כמו בן יחיד. הוא רוצה לשמוע אותנו יום יום, ולכן הוא נתן לנו את המן יום יום. וזוהי אותו דבר העניין של השמיטה, שנלמד ונדע שהכוח, הצמיחה, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, כפי שדיברנו, התוכן של מצוות שמיטה זה אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. ולדעת שאף על פי שאנחנו עובדים וזורים ועושים את כל המלאכות בשדה, עלינו להאמין שאין שום ממשות בסיבות, ועלינו לפתוח רק כי הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. כמו שנאמר, כי לא יהיה ללחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. ועל ידי שיהודי יש לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, ליבו פנוי לעבודת השם. כי מבלעדי הביטחון אדם דואג על מחייתו, והמחשבות שלו איך אני משיג פרנסה ואיך אני משתדל והשתדלות. אבל כשהוא בוטח בשם, דעתו מיושבת ופנויה לעבודת השם. הגאון מבילנה זכותו יגן עלינו בפירושו על הפסוק במשלי, בטח אל השם בכל לבך ואל בינתך אל תישען. הוא אומר שאפילו בתור משענת לא תישן על בינתך. הביטחון שלך צריך להיות כל כך חזקה בשם, שאפילו השכל שלך לא יהיה משענת, אלא לדעת שהכל הוא הקדוש ברוך הוא. פתר בשם בכל לבך. פעם שאלו אותו התלמידים, ילמדנו רבינו, עד היכן מידת הביטחון? ענה להם הגאון מבילנה, דוד המלך לימד אותנו מה זה ביטחון. דוד המלך אומר בתהילים, אם לא ישיביסי ודוממתי, נפשי כגומל עליי, אמו כגומל עליי נפשי. אומר, מה זה גומל? תינוק. כמו שתינוק, שהוא בידיים של האמא, ויונק מהאמא, הוא לא דואג מה יהיה לו בעוד שעה, אם יהיה לו אוכל בעוד שעה, בעוד שעתיים. כי הוא יודע שהוא אצל האמא, הוא בוטח באמא. כך אומר דוד המלך, כמו גומל עלי אמו, כך אני גומל אצל הקדוש ברוך הוא. אני בוטח בשם ואני לא דואג. אני עושה השתדלות, צריך לעשות השתדלות. וברכתיך בכל אשר תעשה, אבל הדעת שהכל הוא הקדוש ברוך הוא. מסופר שהבעל שם טוב זכותו יגן עלינו, לקח פעם את גדולי תלמידיו, כדי ללמד אותם את מידת הביטחון. לקח אותם נסע לאיזה מקום, כפר לא רחוק ממשבוש, והגיעו לאיזה שמה אכסניה, ובעל אכסניה קיבל אותם מאוד מאוד יפה. כשנכנסו והתיישבו, פתאום נכנס שוטר ודפק במקל שלו שלוש דפיקות על השולחן והלך לו. אבל שם טוב ותלמידיו הסתכלו בפנים של הזקן וראו שזה לא עושה עליו רושם. עובר חצי שעה, שוב בא השוטר, דפק עוד פעם על השולחן שלוש פעמים והסתלק. שאל הבעל שם טוב את בעל הבית, מה פשר הדבר? אמר לו בעל הבית, זוהי התראה שעליי להביא היום את דמי השכירות. ואם אחרי שלוש התראות כאלו, שהוא בא השוטר ואני לא מביא את דמי השכירות, לוקחים אותי לבית סוהר. אומר לו הבעל שם טוב, מהשלווה שלך ניכר שהכסף בידך, על כן אתה לא דואג. אז אם ככה, לך תשלם, אנחנו נמתים לך, ושתחזור נעשה את הסעודה, כי הוא רוצה לעשות עבורה מזה סעודה טובה. ענה לו הבעל הבית, לפי שעה אין לי אפילו פרוטה אחת, אבל אני בוטח בקדוש ברוך הוא שיזמין לי את הכסף. בואו ונסעד את הסעודה שלנו, במנוחה ובשמחה. כי הרי יש לי עוד 3 שעות עד סוף היום. בסוף הסעודה בא השוטר בפעם השלישית ודפק על השולחן. בעל הבית נשאר שלב, בירך ברכת המזון במתינות, יצא לדרכו מתוך ביטחון שהשם יעזור לו. אבל שם טוב ותלמידיו התייצבו על המרפסת לראות מה קורה עם הבעל הבית. לפתע הם רואים שהגיעה עגלה, והעגלה הזאת עוצרת ליד הבעל הבית הזה, מדבר איתו כמה מילים בעל העגלה, ואחר כך העגלה ממשיכה את דרכה. כעבור איזה 10 דקות, העגלה חוזרת ומשיטה לעבר הבעל הבית איזה מטפה. אחד מתלמידי הבעל שם טוב רץ אחרי בעל העגלה ושאל אותו, מה היה כאן לך עם הבעל הבית? מה הסיפור פה? ענה לו בעל העגלה, אני הצעתי לו עסקה שיקנה ממנו יין שהוא ייצר אותם בחורף הבא. ובהתחלה הוא לא הסכים איתי על המחיר שהצעתי לו. רק אחרי שראיתי שהוא מתעקש ועומד על שלו ומוכן לוותר עליי, הוכרחתי לתת לו כמה שהוא ביקש, כי אני יודע שהוא אדם נאמן ואת הסחורה נקבל בזמן. ולעגלה מסיב אומר, רציתי להאריך איתו בדברים, אבל הוא אמר שהוא ממהר לבית של האדון שלו לתת לו את דמי הסחירות. אמר הבעל שם טוב לתלמידים שלו, תראו ותלמדו את הכוח הגדול של הביטחון בשם של היהודי הזה, שאפילו במצבים הכי קשים הוא עמד על שלו כמה שמגיע לו, כי היה לו ביטחון מושלם בקדוש ברוך הוא. מספרים על האדמור מפרימישלן, זכותו יגן עלינו, שפעם הגיעה אליו אישה וביקשה ממנו שיתפלל עליה ויברך אותה בבן זכר. הרבי ענה לה שרק בתנאי שתיתן לו סכום של 50 רובל עבור משפחה ענייה ויברך אותה. אמרה האישה שהיא לא יכולה לתת סכום כזה. הרבי התעקש איתה. ואז אמרה אישה לרבי, אם כן, אם אתה מתעקש, כבוד האדמור, אין לי ברירה אלא לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לי בן זכר. כששמע צדיק רמי ברמישלן את המילים שאמרה אישה, אמר לה, בדיוק את זה רציתי לשמוע ממך, שאת סומכת על הקדוש ברוך הוא. עכשיו שאמרת את זה עם כל הלב, אני בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, ואני מוכן עכשיו להתפלל עבורך ולברך אותך בלי שתתני לי פרוטה אחת. הגאון רבי עזרא עתיה, ראש ישיבת פורת יוסף, הסביר פעם בדרשות שלו על עניין הביטחון במשל. במשל לאדם שעולה אל פסגת ההר ורוצה לגלגל חבית עגולה בכיוון המדרון למטה. הרי כל מה שהוא צריך לעשות רק לדחוף את החבית לכיוון למטה, והחבית תתגלגל מעצמו. כמה מוזר יהיה לראות את האדם הזה מתאמץ ודוחף בכל הכוח את החבית למטה. אותו דבר זה העניין הביטחון. הביטחון צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אתה צריך לעשות השתדלות, לדחוף. זה כבר התגלגל. כי הקדוש ברוך הוא הנותן לנו לעשות חיל. וזה הנקודה של העניין של שמיטה. ולכן הפרשה מתחילה ככה. דבר בני ישראל ואומרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור קמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השמיעית, שבת שבתון יהיה לארץ. פה נשאלת שאלה. היה צריך להגיד מקודם, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור קמך, ואחר כך להגיד על עניין של שנה השמיעית. למה הוא מתחיל מיד, כי תבוא אל הארץ, אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ שבת לשם. הרי לא אמרת בכלל על השש שנים קודם שעובדים, שיש ממה לשבות. אלא רעיון הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך, דבר ראשון תדע, אשר אני נותן לכם, הארץ הזאת אני נותן לכם, זה בכוח שלי. ושבת הארץ שבת לשם, אם אתה תכניס בראש שלך, את העניין של השבת, של האמונה, שהארץ הזאת הוא הקדוש ברוך הוא, ממילא שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור קרבנך, ואספת את תבואתה, יהיה לך ברכה. ואז הוא בשנה השביעית, שבת שבתו נהיה לארץ, שבת נשם. שהכל תלוי עם הכנה של אמונה. אמונה וביטחון, זה יביא לך את כל הברכה. הרב רבי יומין מנדלסון, רבה של קוממיות, זכר צדיק לברכה, היה מאוד מקורב עם אבא שלי, זכר צדיק לברכה. ואני שמעתי ממנו פעם סיפור, שבשנת תשי"ב, לאחר שנת השמיטה, לא היה להם חיטים לזריעה בקוממיות. כי לא רצו להשתמש בחיטים שגדלו בשנת השמיטה. וחיטים טובות מהשנה השישית לא היה ניתן להשיג. הקיבוץ השכן של קוממיות, קיבוץ גת, היה מוכן למכור להם פסולת של חיטים מהשנה השישית. חיטים אלו היו שבורים, מטולאים, לא היו ראויים לזריעה. ראש ענף הפלחה פנה אל הרב, הרב מנדלסון, ושאל אותו, מה לעשות? לנוכח המצב שיש חוסר בחיטים ראויים. ענה הרב, אם המצב הוא שאי אפשר להשיג חיטים על פי ההלכה רק משנת השישית, נאמין בחיי העולם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה גם מהחיטים השבורים המתולאים. והוא הזכיר את הפסוק שהשם אמר שמשנה השישית תהיה ברכה. בכל היישובים הסמוכים התלוצצו עליהם, שמשלמים סכומי כסף לדבר שירד לטמיון, כי הם היו בטוחים שמחיטים האלו לא יצא כלום. תושבי קוממיות מילאו אחרי דברי הרב בתום לב ובביטחון מלא מה שמתברך. מה היה הסוף? החקלאים, התושבים הסמוכים לקוממיות, שזרו את סודותיהם בקיץ בשנת השמיטה, הזרעים שלהם נרכבו אחר כך. ואילו בקוממיות, שזרו את החיטים המתולאים האלה, גדלה התבואה והצליחה במאוד מאוד. והתקיים ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בפרשתנו, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשתה את התבואה לשלוש השנים. מאזינים יקרים, השבת קוראים עוד פרשה, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו המעילים בתורה. נשאלת השאלה, למה התורה בחרה לכתוב המילות בתורה בלשון חוקותיי? למה התורה לא אומרת אם תלמדו את תורתי? אומרים תלמידי הבעל שם טוב, שחוק הוא מלשון חקיקה. ההבדל בין דבר שנחקק נגיד באבן, לבין דבר שנכתב על גבי נייר, הדבר שנכתב על הנייר אפשר למחוק אותו. הדבר שנחקק בתוך האבן אי אפשר למחוק אותו, כי הוא נהפך להיות חלק מהאבן. וזהו מה שתורה אומרת לנו. אם בחוקותיי תלכו, אם תחקקו את התורה בתוככם, כמו שחוקקים באבן, אז אתם בתורה תפכו להיות דבר אחד. ואיך מגיעים לזה? רק על ידי עמלות בתורה. עמלות זוהי החקיקה. וזהו מה שהמדרש מביא על אם בחוקותיי תלכו את הפסוק של דוד המלך בתהילים. דוד המלך אומר, חשבתי דרכי והושיבה רגלי אל עדותיך. אמר דוד, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני אני אלך, לבית דירה זאת אני אלך, והיו רגליי מביאות אותי לבתי הכנסיות ולבתי מדרשות. וזה הכוונה, והושיבה רגליי אל עדותיך. הרגליים לקחו אותי לתורה. ולכן כתוב הלשון תלכו, שהרגליים מעצמה מרוב דביקותם בתורה יוליכו אותו לבית המדרש. וכך כתוב בזוהר הקדוש. הזוהר אומר, אם בחוקותיי תלכו, כשיש לימוד התורה, שאתה תלמד תורה, תלכו. הדרך שלך יהיה דרך בביטחון. כי כשאדם עוסק בתורה, הכוחות של התורה, האור של התורה מלווה אותו, ואיפה שהוא ילך, הוא יצליח. וזהו היה דוד המלך, כמו שהזכרנו, שבכל עת שהיה צריך ללכת לאיזה מקום, היה מקודם הולך ללמוד תורה. הרגליים שלו הובילו אותו ללמוד תורה, דבר ראשון לבית המדרש. ואז כל מה שהוא עשה, הוא הצליח. כמו שמפרש החתם סופר זכותו יגן עלינו, את הפסוק בקריאת שמע, ודיברת בם. חז"ל אומרים, מה זה בם? זה בדברי תורה ולא בדברים בתהילים. אז הוא מפרש ככה, ודיברת בם בשבתך בביתך. אם אתה בבית שיהיה רק דברי תורה, בם ולא בדברים בתהילים, תנצל בבית כל רגע שיש לך ללמוד תורה. ובלכתך בדרך, אם אתה צריך ללכת לדרך, לפרנסה, לעבודה, אז לכל הפחות תלמד תורה בשכבך ובקומך, בבוקר ובערב. זאת אומרת, עיקר העיסוק שלך, הרצון יהיה בתורה. אבל אתה צריך פרנסה, אז לכל הפחות תקבע עיתים לתורה. באור החיים הקדוש, מבאר 42 פירושים על הפסוק בחוקותיי תלכו. ובאחד מהם הוא אומר ככה, זה הלשון שלו, שבהתאמצות האדם בעסק התורה, יכול להשיג בתאמצות הזאת, לא רק חיים טובים בעולם הזה, אלא שלא ירגיש במוות רחמן על אצלם. שיגיע הזמן שלו לצאת מהעולם, זה יהיה כמו שאדם הולך ממקום למקום. והוא אומר, ותמצא שהצדיקים אינם מרגישים בצער הפרידה מהעולם. על דרך שאמר שלמה המלך בקהלת, בתוקה שנת העובד, כי מישהו עובד את השם, השינה שלו, הכוונה היא שנפרד מהעולם, עריבה עליו. וזה הפירוש, אם בחוקותיי תלכו, אם תתאמצו בתורתנו שתהיו עמלים בתורה, אז הפרידה מהעולם הזה יהיה כהליכה ממקום למקום. נזכרתי בסיפור, בזיכרונות של הרבי מליבביץ' רבי יוסף יצחוק, זכותו יגן עלינו, הוא כותב שמה, כשהוא היה בחקירות הקשות של הקגב הקומוניסטים שמה, ולחצו עליו שייתן את השמות של המלמדים בתלמודי התורה במחתרות, שם ברוסיה. והוא לא היה מוכן לזה בשום פנים ואופן. זה עניין של פיקוח נפש, היו הורגים אותם. הוציא החוקר אקדח, ושם אותו על השולחן, ואומר לרבי, אתה רואה את הצעצוע הזה, הכוונה לאקדח. האקדח הזה כבר פתח הרבה פיות. רצה להגיד לו, אם אתה לא תדבר, אז אנחנו נשתמשים נגדך עם האקדח. כי הרבה הרבה אלפי אנשים נרצחו במרטיפי החקירות של הרוצחים האלה. ענה לו האדמו"ר, האקדח הזה יכול לפתוח פה רק לאחד שמאמין שיש רק את העולם הזה, ואז הוא הולך להפסיד את הכל. אבל אני יודע שיש עולם הבא, אז מה האקדח הזה יכול לעשות לי? סך הכל יגרום לי שאני אצא מהדלת הזאת ואני אכנס לדלת השנייה. וזה מה שאומר האור החיים הקדוש, אם בחוקותיי תלכו, אם התורה תראה חקוקה בך, חרוט בך, שאי אפשר למחוק אותו, אתה חלק מהתורה, אז לא רק שיהיה לך את כל הברכות בעולם הזה, אלא שיגיע הזמן, זה יהיה מבחינת הליכה ממקום למקום. החפץ חיים, על פרשת השבוע בחוקותיי תלכו, הוא מסביר, שהעמלה בתורה, זה לא רק אמצעי להבנת סודות התורה, אלא היא תכלית בפני עצמה. וגם השכר המובטח על העסק בתורה אינו נמדד לפי ההישגים וההספק, אלא על פי מידת העמל שהושקע בלימוד. כפי שכתוב בפרקי אבות פרק ד', אם עמלת בתורה יש לו שכר הרבה ליתן לך. על החשיבות של העמלות בתורה על השכר, מבאר החפץ חיים את העניין של התפילה שאומרים בסיום מסכת. שם אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. נשאלת השאלה, אלה עוסקים במלאכה כמו החייט שתופר בגד או הסנדלר שעושה נעליים, לא מקבל שכר הזה? מה הפירוש? הם עמלים ואינם מקבלים שכר. ההסבר הוא כך, נוהג העולם לשלם שכר רק עבור התוצאות, עבור סחורה מוגמרת. לו יצויר שהחייט יעמול ויתרח על הבגד שהזמנת, כל עוד שלא ישלים את העבודה ויתן לך את הבגד, הוא לא יקבל את השכר. גם אם הוא איתן שעבד יום ולילה בקור ובחום, יתגבר על קשיים עבור הבגד, לא יועיל לו מאומה. את התשלום הוא לא יקבל רק אם הוא יביא את הבגד. סחורה מוגמרת. שונה הדבר תכלית שינוי ביחד ללימוד התורה. שנצטבנו לעמול בתורה, אם בחוקותיי תלכו שתועמלים בתורה. ואפילו אם הסוגיה שלמדנו אינה מושלמת עדיין, ואני עוד לא מבין את זה כל כך ברור, בכל זאת תקבל שכר עבור העמלה. וזה הכוונה. אם עמלים ואינם מקבלים שכר על העמלה, אנחנו עמלים מקבלים שכר על העמלה לבד, אנחנו מקבלים שכר. וכך מובא בגמרא על הכתוב בתהילים, אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. שואלת הגמרא, בהתחלה הוא קורא לזה תורת השם, אם בתורת השם, ואחר כך הוא קורא לזה תורתו. אומרת הגמרא, מתחילה זה תורת השם, אבל כשהוא עמל בתורה, הוא מתחבר, כמו שאמרנו, התורה נחקקת, כמו בתוך הכתב באבן, נהיה אחד, נהיה קניינו, וזה נהיה תורתו. החזון איש, זכותו יגן עלינו, בקובץ אגרות החזון איש אומר, כל סגולת לימוד התורה נאמר על המלה. האבא שלי סיפר לי, וכבר סיפרתי את זה פעם, שבתקופת הפגזים במלחמת תש"ח, שכונת מאה שערים ובית ישראל היו בחזית המלחמה. הלגיון הירדני שעמל על חומות ירושלים כיוון את התותחים שלו אל השכונות המוכלסות ופלטו אלפי פגזים. זהו ארס וחורבן. הרבה אנשים קיפחו את חייהם. אנחנו, המשפחה שלנו, האבא ואמא זיכרונם לברכה, אני ועוד אח ואחות, היינו שלושה ילדים, היינו ביחד עם 300 איש, היינו במרתף היין של משפחת ויטמן בשכונת ויטנברג. המצב היה נורא ביום. באחד הימים, האבא יצא מהמקלט לחפש ולהשיג בקבוק נפט, כדי שיהיה אפשרי לבשל תבשיל חם עבור הילדים. בדרך פגש אותו הגאון הצדיק רב גרשון לפידות, זכר צדיק לברכה. שאל אותו, מה יש לך ביד? הוא אמר לו, יש לי פה נפט. רב גרשון פרץ בבכי ואמר, כמה לילות שאני עומד עם הגמרא ברחוב העיר עם כל הסיכון שבדבר, ומתאמץ בכל כוחי ללמוד לאור של הירח. העיניים שלי נפוחות מרוב ההתאמצות. תרחם עליי ועל נפשי. תן לי כוס נפט. כשאבא ראה את הפיקוח נפש שנוגע לו בנפשו העניין, נתן לו את הכוס נפט. למחרת בבוקר, ניגש אחד מאנשי המרתף, אמר לאבא שזה אורח חשוב, מחכה לך בחוץ. אבא עלה להכניסה, את מי הוא רואה? את רב גרשון לפידות. סיכן את עצמו והגיע משכונת בית ישראל לכאן. מה הוא רוצה? נפשו בשאלתו, אולי נשאר עוד קצת נפט. אבא שאל אותו, אבל איך הספקת? נתתי לך אתמול בלילה. רב גרשון ענה בתמימות. מה אני אעשה? הכנתי פתילות דקות מאוד, וככה כל הלילה למדתי לאור הפתילה. כשהאבא היה מספר לנו את זה, את הסיפור הזה, תמיד, אומר, מזה צריכים ללמוד מה זה מסירות נפש ללימוד התורה. לכן, מאזינים יקרים ואהובים, למדנו כאן על פרשת בהר, עניין של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. למדנו כאן בפרשת בחוקותיי, על העניין של עמלות בתורה, להתחזק בתורה, בביטחון, באמונה שזה היסוד, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו כל השפע וכל הברכות, מבטל מאיתנו כל הגזירות הקשות, ונזכה לגאולה השלימה, אמן, שבת שלום ומבורך.